בשבוע שעבר התחלנו ללמוד את הנושא שנקרא תורת הנפש על פי התורה, בפרט זה כמו שהזכרנו בשבוע שעבר שהמקור לתורת הנפש בתורה זה בעיקר הקבלה והחסידות, כי זה מפנימיות התורה. כמו שהנפש היא פנימית באדם, כך צריך ללמוד את התורה עליה מהמקום הפנימי בתורה, שזה הקבלה והחסידות, הם מלמדים אותנו יסודות. נזכיר בקצרה מה שדיברנו בשבוע שעבר, ונמשיך מה שהתחלנו בשבוע שעבר, והיום נתמקד באיזה נקודה אחת מתוך כלל הדברים, כי זה שייך לתקופה שבה אנחנו נמצאים, שנקראים שלושת השבועות בין המצרים. אז נזכיר קצת מה דיברנו בשבוע שעבר, ועם הזמן אנחנו נראה שהיסודות האלה הם למעשה יסודות מאוד מאוד עמוקים. אף על פי שזה, לפעמים זה נראה קצת דברים פשוטים, אבל הדברים הם לא, מאוד לא פשוטים, וכמעט כל... כמעט כל תורת הקבלה והחסידות בנויים על היסודות האלה. הזכרנו שבלימוד הקבלה והחסידות אנחנו לומדים שהנפש של האדם מחולקת לשלושה חלקים או שלושה רובדים, ולמעשה שלוש מציאויות פנימיות שנמצאות בכל אחד מאיתנו. הדבר הראשון זה, אנחנו נגיד את זה מלמטה למעלה, מהקומה התחתונה של הנפש אל הקומה העליונה של הנפש. ההתחלה, הרובד הנמוך בנפש, נקרא העולם הרגשי של האדם. והלכה למעשה, הכוונה היא כל עולם הרגש שלנו, כל הרגשות שאנחנו מרגישים, אהבה, שנאה, קנאה, חמלה וכן הלאה, כל עולם הרגש שלנו, זה הרובד הראשון בקומת הנפש של האדם. מעל זה יש את הרובד שנקרא העולם או הרובד השכלי. וזה פירוש הדבר, זה כל כוחות המחשבה, ההתבוננות, הלימוד שיש באדם, זה כלול ברובד השכלי. בפרט, שבוע שעבר הזכרנו, ובפרט יש, במחשבה יש כוח שהוא גורם, או יסוד מאוד מאוד חשוב, והוא נקרא כוח השיפוט. ולמעשה, כולנו שופטים, כולנו דיינים, וכולנו חברי בית דין הרבני הגדול, בית המשפט העליון הגדול, העליון. מה הכוונה? איפה אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו שופטים? הרבה פעמים במשך היום אנחנו שופטים. אנחנו נתקלים במצבים מסוימים, ואז אנחנו צריכים להחליט איך להסתכל על הדבר, איך להגיב, איך להתנהג, וזה נקרא מידת המשפט הפנימית שבאדם. נתנו דוגמה בשבוע שעבר. הילד עשה בבית משהו לא בסדר. חבר בעבודה התנהג משהו לא בסדר. מיד אנחנו שופטים את כל המציאות הזאת. האם זה בסדר, האם זה לא בסדר. ואם זה לא בסדר, עד כמה זה לא בסדר. ועד כמה צריך להחמיר איתו. האם צריך, יש שיטות שונות. בעבודת המשפט הפנימית יש שיטות שונות. למשל, בן אדם מתנהג לא בסדר, יש כאלה שסוברים שצריך לראות בו. יש כאלה שאומרים, לא, מספיק רק להרביץ לו מכות חזקות. יש כאלה שאומרים, לא, זה חומרה מדי. אנחנו בכל אופן רוצים ללכת עם מידת זכות, רק נצעק עליו את כל הצעקות ואת כל הכללות שבעולם. יש כאלה שמתייחסים לזה קצת אחרת, אומרים, אולי נראה איך להעיר לו בצורה מכובדת על ההתנהגות שלו שלא בסדר. כל זה נקרא מידת המשפט שנמצאת בעצם בכוחות ובעולם המחשבה שלנו. כמובן שעולם המחשבה שלנו, יש בו עוד דברים. היכולת של האדם ללמוד דברים, להבין מה חידת החיים, למה אנחנו נמצאים פה. שזה התורה מלמדת אותנו את כל היסודות האלה. אז זה נקרא העולם, בכלליות זה נקרא העולם השכלי שלנו. מעל העולם השכלי יש חלק יותר גבוה מהעולם השכלי, שהוא נקרא הרובד או החלק הרוחני שבאדם. החלק הרוחני שבאדם זה נקודה עמוקה ופנימית, פחות גלויה לנו. רגש, כולנו מבינים, אנחנו מרגישים. שכל, כולנו מבינים, אנחנו חושבים, לומדים וכן הלאה. העולם הרוחני הוא יותר, בגלל שהוא יותר רוחני, הוא יותר, הוא נקרא עולם יותר גבוה, לכן גם ההתגלות שלו בתוכנו היא שונה מהעולם השכלי ומהעולם הרגשי, ובספרי הקבלה יש עריכות גדולה מאוד מדוע. מדוע הוא יותר נסתר, הוא קיים בתוכנו, הוא מאוד מאוד משמעותי בתוכנו, אבל הוא פחות נגלה אלינו. והעולם הרוחני שלנו זה היכולת הפנימית להתחבר עם מציאות שמופשטת מכל ענייני העולם. וזה דבר לא פשוט, הדבר הזה. אם אנחנו נבונן בו, זו נקודה מאוד עמוקה, שאנחנו יכולים להתחבר עם אמונה שהקדוש ברוך הוא קיים, ולא רק שקיים, מנהיג את העולם ומשגיח עלינו גם בהשגחה פרטית. מאיפה האדם יכול להתחבר עם המקום הזה? ועם הנקודה הזאת שהוא מרגיש, הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא חי וקיים, נמצא, מולך ומשגיח עלינו, ולא רק משגיח באופן כללי, אלא משגיח על כל אחד מאיתנו באופן פרטי. זה החלק, זה נקרא החלק הרוחני שבאדם, שנמצא בתוכנו. אם לא היה את החלק הזה, לא היינו יכולים, עם ישראל, בדרך כלל, במשך כמעט כל ההיסטוריה, 80-90% מעם ישראל היה מקפיד על זה. היום קצת פחות, אבל זה כבר חוזר למצב המתוקן שלו. עומדים 3 פעמים ביום ומתפללים לקדוש ברוך הוא. 3 פעמים ביום האדם מפנה את עצמו מכל עיסוקיו ועומד ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. ואם לא היה לנו נקודה פנימית של התחברות עם המקום הזה, אנחנו לא היינו יכולים לעשות את זה. יש כוח, יש מציאות, יש הרגשים פנימיים שמחברים אותנו למעשה עם מציאות שהיא לגמרי מופשטת מאיתנו. אף אחד מאיתנו לא ראה את הקדוש ברוך הוא, ולא שמע גם את הקדוש ברוך הוא, ואף על פי כן אנחנו רואים, כן, יש לנו את הכוח, יש לנו את היכולת הפנימית להתחבר עם המציאות הזאת שנקראת הקדוש ברוך הוא. ומה זה החלק הזה? זה הנקודה של האמונה. הנקודה של האמונה זה לא רק שאיזה משהו יוכיחו לנו לוגית, הגיונית, שזה דבר אפשרי, שהקדוש ברוך הוא אמת והתורה אמת. באמת אפשר להוכיח את זה. אפשר להוכיח שהקדוש ברוך הוא אמת והתורה אמת. יש היום הרבה דרכים להוכיח את זה. דוגמה פשוטה להוכחה זה שמי שקצת יתעמק, ילמד כמה דברים בתורה, יראה שהידיעות שיש לעם ישראל מהתורה שבכתב ומהתורה שבעל פה, לא יכול להיות שבן אדם ידע את הדברים האלה. זה חייב להיות משהו שמעלינו. דוגמה לדבר, ניתן דוגמה לדבר הזה. יש, מכיוון שבעבר עסקנו קצת בתחום המדע, אז למדנו בתחום המדע, למדנו פיזיקה, למדנו בפיזיקה אחד נתון פשוט במדע היום. כמה זמן הירח מסתובב סביב כדור הארץ. זה חקירה שלמעשה הפיזיקה חוקרת את זה בערך, בצורה, הכוונה, חוקרת הכוונה בצורה מדויקת יותר, בערך 100 שנה. בסביבות 1920 המדע התחיל למדוד את הזמן שהירח מסתובב סביב כדור הארץ. למה לפני זה לא? לא היה חלליות, לא היה טלסקופים, לא היה אפשרות למדוד את זה. אז לפני 100 שנה התחילו למדוד את זה, ויש טבלה. יש טבלה שהיא מראה לנו את הדיוק במדידה של זמן סיבוב הירח סביב כדור הארץ. ב-1920 היה תוצאה מסוימת. אחר כך הטלסקופים השתכללו. ב-1930 יש לנו כבר זמן יותר מדויק. אחר כך התחילו להיות החלליות. החלליות, הם כבר הביאו אותנו למקום יותר ויותר מדויק. אני אגיד לכם מהו הזמן. הזמן שהירח מסתובב סביב כדור הארץ זה 29 יום, 12 שעות, ובלשון חז"ל, תפשין צדיק ג' חלקים. מה זה תפשין צדיק חלקים? כל חלק, זה מושג בגמרא, כל חלק זה 3 שניות ושליש. תפשין צדיק ג' זה 793 חלקים. מי שירצה, ייקח מחשב, יכול לחשב את זה. זה 793 כפול 3 ושליש, זה מספר הדקות והשניות שמסתובב הירח סביב כדור הארץ. מה אנחנו רואים בתוצאות של המדע? אנחנו רואים בתוצאות של המדע, לפני 100 שנה בערך, אני לא זוכר בדיוק בצורה מדויקת, בערך ידעו שזה 29 יום וכמה שעות. זה מה שהם הגיעו. אחר כך הם הגיעו שזה בעצם 29 יום ו-12 שעות. אחר כך התחילו לדייק בדקות. ככל שהמדע משתכלל, הולכים ומתקרבים לזמן המדויק, שהוא, כמו שאמרנו, 29 יום, 12 שעות ו-793 חלקים. זה הזמן המדויק. המדע מתחיל להתקרב לזה בדיוק של שניות וחלקי השנייה. בשנים האחרונות התחילו לדייק לזה בדיוק של שנייה וחלקי השנייה. אבל מי שרוצה היה לדעת את זה לפני החלליות, לפני הטלסקופים, לא צריך להתאמץ הרבה, לא כמוהם, הם מתאמצים הרבה. מספיק היה לפתוח את הגמרא במסכת סנהדרין. הגמרא דנה שמה במצווה שנקרא קידוש החודש. אומרת שמה הגמרא, שנחתמה ונכתבה לפני 1800 שנה, אומרת הגמרא, כמה זמן הירח מסביב כדור הארץ? 29 יום, 12 שעות ותפשין צדיק חלקים. זה דבר מפליא לראות איך המדע הולך כל 10 שנים ומתקרב לזמן שכתוב בגמרא. אז אנחנו לא צריכים לשלוח חלליות, אנחנו מספיק שנפתח את הגמרא במסכת סנהדרין ונקבל את התאריך המדויק. וזה פרט קטן, זה פרט קטן בכל מכלול הידיעות שרואים שהיה לחז"ל, לחכמי התורה, מה שהמדענים הולכים וחוקרים ומתאמצים, אז אנחנו רק צריכים לפתוח את הגמרא. אני אפתח את הגמרא, נראה את הכל שם. דוגמה נוספת. אם כבר נתנו דוגמה, ניתן דוגמה נוספת. אני זוכר לפני בערך 45 שנה, 50 שנה, המדע התחיל לחקור תחום חדש. אני קצת קראתי על זה וקצת למדתי על הנושא הזה. בהתחלה היה ספק בכלל במדע אם זה תחום מדעי או לא. מה זה נקרא? נקרא עול... מה? לא, קוונטים זה יותר עתיק. התחום שעסקנו בו זה היה קוונטים. אבל, וזה גם פלא גדול, זה אי אפשר להגיד את זה, זה צריך למסור שיחה שלמה בפני עצמה. עד כמה הקוונטים, הכל כתוב בתורה. הכל הנושא הזה. אבל ניתן דוגמה יותר פשוטה. לפני בערך 45 שנה, 50 שנה, המדרה התחיל לחקור תחום שנקרא עולמם המסתורי של הצמחים. מה הסתבר? משהו שלא ידעו קודם לכן. הסתבר שצמחים יש להם נפש. איך רואים את זה? בהתחלה הם היו בכלל, המדענים, היו בספק האם זה בכלל נקרא תחום מדעי, אולי זה משהו דמיוני, מה זה, הצמחים מרגישים? אז בהתחלה היה להם ספק. היום זה כבר תחום מחקר מאוד מאוד רציני. יש דוגמאות מאוד פשוטות לדבר. אנחנו ניקח, זה מה שהם עושים, המדענים. שני צמחים, בדיוק באותם תנאים, אותם זרעים, אותם הציצי, הכל התנאים זהים לחלוטין. והניסיון הזה נעשה כבר באלפי פעמים. לוקחים את הצמחים האלה, שמים כל אחד, אחד בפינה אחת של החדר, אחד בפינה אחרת של החדר, או כל אחד בחדר בפני עצמו. צמח אחד, אנחנו הולכים איתו באהבה, ברחמים, שמים לו מוזיקה רגועה. כל בוקר באים, מדברים עם הצמח, אומרים לו איזה צמח יפה אתה, וכמה אנחנו אוהבים אותך, ואיזה ריח טוב יש לך. מדברים, זה צמח אחד. הולכים לצמח השני, ומתאכזרים אליו. שמים לו קודם כל מוזיקה טרנסים, שיהיה עצבני. וזה הדבר הראשון. לאחר מכן, באים אליו שלוש פעמים ביום, עם הצמח הראשון, דיברנו ברחמים וחסדים, הצמח השני, מדברים איתו בשיא הדינים. אתה מכוער, אתה מעצבן, אני אצטער בכלל ששתלתי אותך. מתנהגים אליו בעצבים. אלפים של ניסיונות, היום זה כבר דברים ידועים, זה לא חידוש. אלפים של ניסיונות מגלים שהצמח הראשון יפרח ויגדל, ואם זה עץ של פרי הוא ייתן פירות, ואילו הצמח שני לא יגדל. הוא לא יכול לגדול, הוא מסכן. דיכאו אותו, ילדות עשוקה הייתה לו. יש לו בעיה, בעיה מהילדות שלו. ילדות עשוקה הייתה לו. הצמח השני לא יכול לגדול ולא יכול לצמוח. מכאן התחילו להבין שלצמחים יש איזשהו חלק רוחני. מה זה בדיוק? שאלה. אבל יש להם איזושהי בחינה של נפש לצמחים. זה אחד התחומים החדשים של המדע. אם נלך 50... סליחה? נכון, 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 יש בזה, באמת יש בזה עוד עריכות, את צודקת, אפשר לראות את זה על עוד דברים. אבל כדי לא להעריך בדבר, רק ניתן את הדוגמה הפשוטה. המדע, בשביל המדע זה גילוי עצום, תחום חדש התגלה במדע. אני אספר לכם סיפור שמובא בגמרא. הגמרא בירושלמי מספרת סיפור. יום אחד, אחד החכמים, רבי יוסי, שמו, הגיע לכפר ליד ירושלים. באו אליו אנשי הכפר ואמרו לו, אנחנו יודעים שאתה חכם גדול. אנחנו מבקשים לך בקשה. יש לנו בעיה פה בכפר, ואולי תוכל לעזור לנו. שאל אותם, מה הבעיה? הם אמרו לו, יש לנו פה עץ תמר. אנחנו כבר כמה שנים מטפחים את העץ הזה, נותנים לו את כל התנאים הכי הכי טובים בשביל לתת פירות, וכבר כמה שנים העץ הזה לא נותן לנו פירות, ואנחנו לא יודעים מה הסיבה שהעץ הזה לא נותן לנו פירות. צריך לזכור, בתקופת חזל, כל העניין של המזון והכלכלה זה לא כמו היום. עץ תמר זה מאוד משמעותי, מה שהוא נותן לכפר. אמר להם, רבי יוסי, תיקחו אותי אל העץ הזה. בואו תראו לי את העץ הזה, אני רוצה לראות אותו. לקחו את רבי יוסי אל העץ הזה, זה היה כפר ליד ירושלים. התבונן רבי יוסי, ואז הוא אמר להם, לאנשי הכפר שהלכו איתו, אמר להם, אתם רואים שם מרחוק, הצביע על כיוון. אמרו לו, כן. מה זה שם? שאל אותה, אמרו לו, חורשת דקלים. זה היה, מהכפר היה קו ראייה ליריחו, לאזור יריחו. אזור יריחו ידוע, עיר התמרים. היה שם חורשה של עצי תמרים, והיה קו ראייה מהמקום של העץ אל החורשת תמרים. אמר להם רבי יוסי, בוא נגיד לכם למה הוא נותן לכם פירות. הוא רואה את העצים האלה, הוא מצטער שהוא לבד ובודד, והוא לא נמצא בחברתם. אמרו לו, כבוד הרב, זה נבואה, מה זה הדבר הזה? מה נעשה? אמר להם רבי יוסי, תעקרו את האילן הזה עם האדמה שלו, עם האדמה שלו, ותעבירו אותו, תשתלו אותו בתוך ליד בחורשה, יחד עם העצי דקלים. אמרו, חוכמה אלוקית יש לרבי יוסי. לקחו את הדקל, את העץ תמר, שתלו את זה בחורשה. אומרת הגמרא, לשנה הבאה הביא פי שלוש מאשר כל עץ רגיל, תמרים. אז מה שבתקופתנו זה נראה חידוש מאוד מאוד גדול, כל הנושא הזה בגמרא, זה דבר היה פשוט. יתר על כן, הזוהר הקדוש גם מסביר לנו איזה נפש יש לצומח. הזוהר מסביר, זה נקרא נפש צומח, לא ניכנס כרגע להסבר של זה. אבל בתורה זה היה דבר פשוט וידוע לחכמי ישראל שיש כזה דבר. אז לכן נחזור לעניין שלנו. אמרנו, אפשר להביא הרבה ראיות שהתורה אמת והשם אמת. זה לא, אפשר להביא איזה הרבה ראיות. אבל אף על פי כן, זה לא היסוד והשורש של ההתחברות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. ההתחברות שלנו עם הקדוש ברוך הוא באמת יותר פנימית. זה מצד החלק הרוחני. אמרנו שיש חלק רוחני בתוכנו. החלק הרוחני שלנו, בתוכנו, אנחנו יודעים שהשם אמת. אפשר להגיד אלף טענות בעד, אלף טענות כנגד. אבל יש כזה שיר, שיר ידוע מאוד. אנחנו מאמינים בני מאמינים. האמונה היא נטועה בתוכנו, האמונה. לכן, תמיד עם ישראל בסופו של דבר יחזור לקדוש ברוך הוא. יש רק, האמונה מעולם, לא הפסדנו את הנקודה של האמונה. שום יהודי. אין יהודי בעולם שלא הפסיק לרגע אחד להאמין בקדוש ברוך הוא. רק מה? יש אלבשה. יש מסכים שהתלבשו על נקודת האמונה, אז עכשיו זה נסתר מהאדם. אבל בוודאי, בוודאי שהעם ישראל וכל יהודי מאמין בני מאמינים. זה נטוע בתוכנו. היום, ברוך השם שאנחנו יכולים לראות בדור שלנו, הרמח"ל כותב בספר שנקרא מאמר הגאולה. אז אומר הרמח"ל איך תהיה הגאולה. הוא לא מסביר את זה כמו שהיום חוקרים איפה המשיח גר, אם הוא ספרדי, אם הוא אשכנזי, אולי הוא סאטמר. הרמח"ל מסביר את היסודות העמוקים איך תהיה הגאולה. אומר שם הדבר נפלא. אומר הרמח"ל, יש חיצוניות ויש פנימיות. חיצוניות זה מה שהעיניים שלנו רואות. אומר, בהתחלה לא יהיה תיקון של החיצוניות. עולם ייראה כאילו הכל עולם כמנהגו נוהג. אנחנו רואים, השקר חוגג בעולם, וכן הלאה, הכל הבחינות שלו. אבל אומר הרמח"ל, בד בבד, בד בבד, הקדוש ברוך הוא יתחיל להאיר אור פנימי. אור פנימי, אף אחד לא יראה את זה בעולם, אבל הנשמות ישראל יקבלו את האור הזה. איך אנחנו יכולים לראות את היום? איך אנחנו יכולים לראות את זה? שעם ישראל חוזר בתשובה. התשובה זה לא דבר טבעי. זה לא, אף אחד לא משכנע את האדם היהודי לחזור בתשובה. פשוט האדם היהודי קם בבוקר, והוא מתחיל לחזור בתשובה. זה אור, זה מה שמסביר הרמח"ל במאמר הגאולה. שהקדוש ברוך הוא יתחיל להאיר בהעלמה אור ממקום מאוד מאוד גבוה, שיתחיל להתפשט ולעורר את נשמות ישראל, ואדם לא יצטרך עכשיו אין סוף ראיות שהקדוש ברוך הוא אמת וכן הלאה. ללמוד תורה צריך ללמוד תורה, אבל לא זה מה שמחזיר אותנו בתשובה. מה שמחזיר היום אותנו בתשובה, את כל עם ישראל, זה התגלות האור הפנימי הזה, הנשמה, שהאור הזה מאיר לנשמה של האדם היהודי, אז האדם יודע שהקדוש ברוך הוא אמת והתורה אמת. זה ידיעה יותר גבוהה מהידיעה השכלית. זה נקרא החלק הרוחני שיש באדם, זה הנשמה הפנימית שיש בנו, ואנחנו יודעים שהשם אמת ותורתו אמת. זה תהליך שהתחיל בערך, זה בהדרגתיות, לפני 40 שנה, וברוך השם הולך ומתעצם. מה? כן, אבל עכשיו אנחנו כבר בבניין הרוחני. זהו, נגמר השואה הרוחנית, מעכשיו זה כבר עולם התיקון. וזה השם. זה רק נראה. כך אומר הרמח"ל. אני אגיד לך, לא ניכנס לזה, אבל אני אגיד לך משהו. היום התקשורת הם מהמחזירים בתשובה הכי גדולים שיש. אתה יודע למה? הם מחזירים בתשובה. לא, אני... כן, אנחנו יודעים. אבל ברוך השם, אתה יודע מה התקשורת היום כל היום אומרת? יש... אתה שומע את המילים. מאחורי המילים יש תמיד עוד רובד. אתה יודע מה? רגע. רגע, רגע, רגע. מה הם אומרים אנחנו יודעים? והם מחזירים את כל עם ישראל בתשובה. נסביר למה. נסביר למה. לא, מה הם אומרים אנחנו... רגע, רגע, שנייה, שנייה. לא, לא. בוא נשתדל. לא, חבל, שזה... נמשיך ונתקדם ב... לא, באמת, לא מכיר את העובדות. אנחנו מכירים את העובדות. בוא נגיד, אני אסביר לך. לא, כדי שלא יהיה כזה, אתה יודע, מה שאומרים, שומעים, כן, שומעים. אי אפשר. צריך לשמוע כל היום? אתה שומע בין 6-6:15, ואתה עושה העתק הדבק לכל היום. אותם שטויות כל היום מסתובבים שם. זה אותם שטויות כל היום מסתובבים שם. אבל אני אגיד לך למה, הרי אתה צודק. הם מבחינה אחת, לכאורה מסתירים. אבל הם היום כבר כל כך ריקניים וכל כך שטוטניקים שהאדם היהודי הוא לא טיפש. הוא אומר, תשמע, הם מדברים פה כבר 24 שעות רצוף והם לא אומרים כלום. טוב, נשאיר את הנושא הזה. נמשיך להתקדם בזה. היום אנחנו רוצים להתמקד. בעזרת השם, לאט לאט אנחנו נברר את הנקודה הזאת. השלושה רובדים האלה, למעשה, הם מקיימים את כל החיים שלנו. כל המהלך של החיים שלנו זה איזושהי תנועה ואיזושהי מערכת יחסים בין העולם הרוחני לעולם השכלי ולעולם הרגשי, שזה פועל בכל הכיוונים. בכל הכיוונים. כשנדע, יש סדר נכון, שהתורה מגלה לנו את הסדר הנכון של הדברים. למעשה, כל הרפואות הפנימיות, הנפש של האדם זה, כשאדם זוכה להתחבר עם הסדר הנכון של הדבר. מה שאנחנו רואים היום בדור שלנו, כל כך הרבה מצוקות נפש, שזה למעשה עיקר הבעיה של הדור. כתוב הרבה בספרים הקדושים שהגלות האחרונה, עיקר הקושי של הגלות האחרונה זה גלות הנפש. האדם לא נמצא במקום הנכון, לא טוב לו במקום שבו הוא נמצא. ולכאורה, מבחינה חיצונית, לפעמים, הרבה פעמים יש מצב שיש לאדם הכל. יש לו הכל, ובאמת אין לו כלום. כי אם אין לו את ההתחברות, את המהלך הפנימי הנכון, לא יעזור שום דבר, שום דבר מה שתיתן לו את כל הכסף שבעולם, כל התאוות, כל הכבוד, הכל הכל בעולם. אין לו את המהלך הפנימי הנכון, למעשה יהודי נשאר בלי כלום. גוי יכול להסתפק בזה, אבל אנחנו, יש עולמות מפרידים בינינו, בפנימיות של הנשמה, עולמות מפרידים בינינו לבין הגויים. לכן, עד שלא יהיה את ההתחברות ואת המהלך הנכון בתוכנו, לעולם האדם היהודי לא ימצא את המקום השלב של השמחה, של העושר הפנימי. אבל ברגע שזוכים ללכת בדרך הנכונה, לעשות את החיבור הנכון, מיד האדם מוצא את השלווה שלו, את השמחה שלו, את העושר שלו. בעזרת השם, צריך לאט לאט להיכנס לתוך הפרטים יותר ויותר בעומק, ולהסביר איך זה מתנהל, מהם הכוחות ומה עלינו לעשות כדי לתקן את המערכת, את כל המערכת הזאת. אבל היום, בגלל שאנחנו רוצים לדבר על דבר שקשור לענייני הזמן, אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת שנקראת שלושת השבועות בין המצרים. אנחנו רוצים קצת לקשר את הדברים לשלושת השבועות בין המצרים. לצורך העניין הזה, נתבונן קצת בחלק הראשון של הנפש האדם. אמרנו שהחלק הראשון של הנפש זה העולם הרגשי שלנו. העולם הרגשי שלנו זה עולם מלא, מלא בחוויות, מלא בהרגשות, בעוצמות מאוד גדולות, ועיקר, כתוב בספרי הקבלה, רבנו הרי הקדוש מאוד מאוד מדגיש את זה, שעיקר התיקון והגאולה תלוי בתיקון העולם הרגשי שלנו. יותר קל לתקן את העולם הרוחני שלנו, לתקן את העולם השכלי שלנו, הכי קשה, וזה אומר רבנו הרי הקדוש, זה העבודה של הדור האחרון, זה לתקן את העולם הרגשי שלנו. מה זה לתקן את העולם הרגשי שלנו? מה זה נקרא? אומר רבנו הרי הקדוש, שהעולם הרגשי שלנו בנוי מהרבה מאוד מיני רגשות. אבל אם נתחיל לחלק אותם, קודם כל הם מחולקים לשתי קבוצות. יש רגשות חיוביים, יש רגשות שליליים. כשאנחנו אוהבים מישהו, כשאנחנו מרחמים על מישהו, כשאנחנו יודעים ללכת בדרך של סבלנות ואורך רוח כלפי מישהו, כל זה שייך לחלק החיובי, הטוב של עולם הרגש שלנו. אבל ברגע שאנחנו מיד מתעוררים בקנאה, בשנאה, בהקפדה על בן אדם, זה שייך לעולם הרגשי שלנו. אומר רבנו הרי הקדוש, שהדורות האחרונים הם מבררים, בעיקר הם מבררים את העולם הרגשי. לא את העולם השכלי וגם לא את העולם הרוחני. בוודאי שתמיד צריך לברר את כל שלושת הקומות. אבל איפה נמצא העיקר? העיקר הבירור זה בתוך עולם הרגש שלנו. לכן אנחנו יכולים לראות היום, בגלל שהקדוש ברוך הוא מעורר אותנו על הדבר הזה, לכן יש לנו עבודה עצומה בבירור עולם הרגש שלנו. לדעת ומהו בכלליות, מהו בירור עולם הרגש, לדעת, להתחבר ולהאיר בתוכנו את הרגשות החיוביים, ולאט לאט ללמוד איך אנחנו דוחים החוצה את הרגשות השליליים בתוכנו. וכשנזכה להגיע לנקודה שלמה בדבר הזה, למעשה זה הגאולה. יש מושג שמן הסתם כולם שמעו עליו, שנקרא עקבתא דמשיחא. זה העקבתא דמשיחא, זה בחז"ל מכנים את זה התקופה שהיא ההכנה לגאולה. מסבירים המקובלים, מה זה עקבתא דמשיחא? זה לשון משל, העקביים של המשיח. למה זה דווקא מצוין לשון העקביים? בעזרת השם, בהמשך קצת נדבר יותר בהרחבה על הדבר הזה, אבל הלכה למעשה, העקביים, מקום העקביים ברוחניות, זה נקרא העולם הרגשי שאותו אנחנו מבררים. היום אנחנו מבררים בעצם את תיקון העולם הרגשי שלנו. היו דורות שעיקר הבירור שלהם היה בעולם השכלי. לא בעולם הרגשי. לא היה להם הרבה בעיות. לפני 800-900 שנה, כמעט לא תמצא את המושג שאתה צריך פסיכולוג או פסיכיאטר. כתוב בספרים, לא היה רטלין אז. לפני 800 שנה, לילדים לא היו צריכים לא רטלין, לא קלוניקס, לא גרס, לא שום דבר. היום כל הדור צריך או רטלין, כולם צריכים להירגע. הנפש מאוד מאוד סוערת. מה היה לפני 800-900 שנה? איפה הם היו מבררים? בעולם השכלי. לכן אנחנו רואים שעיקר הבירור והקושי והניסיונות שלהם היו במחשבות מאוד מאוד שכליות. הרמב״ם כתב ספר תשובות וטענות כנגד כל הפילוסופיה שהייתה בתקופתו. היום מישהו בדור שלנו יפתח את הספר שלו, או תשובות שהוא כתב כנגד הפילוסופים, לא יבין בשביל מה הרמב"ם בכלל הקדיש זמן לנושא הזה. את מי זה מעניין בכלל? האם הפילוסופיה שטוענת איזושהי טענה על מהלך העולם, איך היא סותרת את האמונה או את התורה, היום מי מאיתנו מתעניין בזה? אף אחד לא מתעניין בדור שלנו. אולי יש עוד כמה יחידים. רוב הדור בכלל לא מעניין אותנו. מה? לא, פרויד הוא רק... לא, הוא לא אשם. בעומק הדבר, העולם מחולק, כידוע, ל-6,000 שנה. ה-6,000 שנה, חז"ל אומרים, הם מחולקים ל-3, 2,000 ראשונות, 2,000 מציאות ו-2,000 אחרונות. להבין מה זה החלוקה הזאת, המסבירים המקובלים כותבים, זה החלוקה של השלושה רובדים האלה. ה-2,000 שנה הראשונות זה היה בירור העולם הרוחני. אחר כך העולם השכלי, ועכשיו, לפני הגאולה, זה בירור העולם הרגשי. לכן, אם נשים לב, עיקר ההתחפתות שלנו והניסיונות שלנו והקשיים שלנו, איפה הם? מישהו מאיתנו בכלל מעניין אותו שאלות בפילוסופיה? לא, זה לא מצוי הדבר הזה. מה כן? בעולם הרגשי שלנו יש לנו המון בירור, המון התמודדות, המון מאבק. לכן, עיקר הניסיון של הדור שלנו, זה אומר רבנו הרי הקדוש, זה תיקון העולם הרגשי שלנו. בעולם הרגשי יש כמה וכמה צדדים ודרכים להסתכל. אבל יש שורש אחד בעולם הרגשי שלנו, יש שורש אחד שהוא מאוד מאוד עמוק, ולמעשה הוא השורש של כל העולם הרגשי שלנו. ומהו? שלכל אדם, כל אדם, באמת כל נברא, אבל בפרט עם ישראל, כל יהודי, יש לו צורך פנימי מאוד מאוד חזק, מאוד שורשי, מאוד יסודי, לקבל אהבה, חום והערכה וכבוד. זה צורך, זה לפני כמה זמן, היה לי איזו בעיה עם הרדיו באוטו. אז שאלתי איזה חבר, אמרתי לו, תגיד, אתה יודע, אתה מכיר איזה רדיו או משהו? אמר לי, לא, אני לא מכיר. אמרתי, לא, איך, אתה תמיד נוסע על רכבים. אמר לי, לא, אתה מהדור הישן. אמרתי לו, מה הכוונה? שאלתי אותך על רדיו, מה זה שייך עכשיו לדור הישן? הוא אומר, המכוניות היום מגיעות, זה מובנה בתוכם. הרדיו מובנה בתוכם. יש דברים שהם מגיעים אלינו, מובנים בתוכנו. הצורך לחום, לכבוד, לאהבה, להערכה, זה דבר מובנה בתוכנו. זה נמצא בשורש בריאת האדם, שורש בריאת האדם, שכל אדם חייב לקבל את זה בתוכו. אם נסתכל, יש הרבה שיטות בתורת הנפש, בפסיכולוגיה או וכדומה, שאומרים שהבעיות שיש לאדם מתחילות מהילדות שלו. אם נסתכל בכל השיטות, נעשה חיפוש בכל השיטות, נראה שכולם מסתובבים סביב נקודה אחת. מה הנקודה? כשיש בעיות, היה חסר לילד את הדברים האלה. חום, אהבה, הערכה וכבוד. ברגע שלא נתנו את זה לילד, הולך לאורך שנים מתוסכל. הוא צריך רפואות, צריך לרפות אותו. למה? מכיוון שכך אנחנו נברנו, שאנחנו צריכים את השלוש בחינות האלה. למה מראה? לא הבאתי. כן, שמירה. הצורך הזה, לקבל את האהבה, את החום, זה, כמו שאמרנו, זה מולד בתוכנו, זה נבנה. יתר על כן, כותב אחד מגדולי המקובלים, בעל הסולם, שזה המושג של בריאת העולם. שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, היה לנשמות ישראל את הדבר הזה, וברגע שנברא העולם, נחסר מאיתנו הדבר הזה. לכן אנחנו נמצאים בתוך המציאות של העולם, לעולם באיזשהו חיפוש אחרי הדבר הזה. תמיד אנחנו נחפש את זה, את ההרגשה שאוהבים אותנו, מכבדים אותנו ומעריכים אותנו, אנחנו לעולם מחפשים את הנקודה הזאת. אבל הקדוש ברוך הוא עשה את כל זה בעצם בשביל מה? הרי אם אנחנו צריכים את זה, והקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב, הוא הטוב השלם. הרמח"ל אומר, מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא הטוב השלם? מהי מידתו ותכונתו של הטוב? אומר הרמח"ל בספר מסילת ישרים, תכונת הטוב להיטיב לזולת. אז אם הקדוש ברוך הוא הטוב השלם, ודאי שהוא רק רוצה להיטיב איתנו. אבל בכל אופן אנחנו רואים שהוא עשה איתנו איזושהי מציאות של חסרון מאוד גדול. אנחנו לעולם חסרים בעולם הזה. לכן כתוב הרבה מאוד בספרים. כל מציאות החסרון היא, זה חסרון בעולם הרגשי שלנו, חסר לנו את זה, תמיד בעולם הזה חסר לנו את החום ואת האהבה ואת הערכה ואת הכבוד, אבל הקדוש ברוך הוא עשה את כל המציאות הזאת בשביל העבודה ובשביל הבחירה. הכוונה היא, מכיוון שאנחנו חסרים את זה, ממילא אנחנו בהכרח מחפשים את זה. ואז הקדוש ברוך הוא ברא בבריאה שתי צינורות עיקריים לקבל את החיות הזאת, את הערכה, את הכבוד הזה שחסרים מאיתנו. יש שתי צינורות כלליים, יש בזה הרבה דברים פרטיים, אבל בכלליות זה שתי צינורות. אחד נמצא בצד ימין, אחד נמצא בצד שמאל. מצד ימין נמצא החום, האהבה, החיות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. ואיך אנחנו יכולים להתחבר עם זה? איך אנחנו יכולים לקבל את זה? אנחנו יכולים לקבל את זה על ידי התורה והמצוות. כל העניין, גודל המעלה של מתן תורה, שאנחנו מודים כל יום לקדוש ברוך הוא, שנתן לנו את התורה, כל העניין של התורה זה לתת לנו כלים, לתת לנו עצות ודרכים, איך אנחנו זוכים להתחבר עם האהבה של הקדוש ברוך הוא. אבל זה צד ימין. זה הצינור האחד הכללי שבא מצד הקדושה. אבל בשביל הניסיון, בשביל הבחירה, בשביל העבודה שלנו בעולם הזה, עשה הקדוש ברוך הוא עוד צינור אחד. שהעולם הזה גם כן מציע לנו את הפיתויים האלה. העולם הזה אומר לנו, בואו תקבלו ממני, למה לכם להתאמץ? תראו, הצינור של התורה דורש עבודה, דורש מאמץ, וזה קשה עד שזוכים להתחבר עם זה. בואו תראו, בפרט בדור שלנו, היריד פתוח, בואו תראו, בקלות אתם יכולים להשיג ממני בעצם, זה כל היצר הרע, כל כוחות היצר הרע. כל כוחות הסתרא אחרא, הם נקראים הכוח שלהם שהם יכולים לפתות אותנו. מה הכוונה שהם יכולים לפתות אותנו? להשלים ולתת לנו את הדבר שחסר לנו, שזה האהבה והחום, החיות, השמחה הפנימית. הקדוש ברוך הוא עשה את כל המציאות הזאת מכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל יהיה בעולם הזה 6,000 שנה, לא 6,000 שנה, סליחה, 5,775 שנה, מספיק, זה מספיק כבר, זהו, בעזרת השם, עד לכל יותר יש עוד שעה, זה יגבר, זה מספיק כבר, עברנו את זה מספיק. הכל זה בשביל הניסיון ושל הבחירה. ולעולם אנחנו עומדים, בעולם הזה, שאנחנו, יש לנו ניסיון. מאיפה אנחנו ממשיכים את החיות הפנימית הזאת שחסרת לנו, חסרה לנו? האם אנחנו ממשיכים את זה מצד ימין או מצד שמאל? האם מצד הקדושה או מצד כל הפיתויים של היצר הרע? ובזה גם כן יש הרבה מאוד דרגות. יש בזה, זה סולם. זה סולם של ניסיונות. לאדם הכי הכי פשוט בעולם יש בזה ניסיונות, גם לאדם הכי גדול בעולם יש בזה ניסיונות. לאדם גדול שהוא מאוד מאוד רוחני, אדם שחי עשרות שנים במקום רוחני מאוד מאוד גבוה, מה היצר הרע יכול להציע לו? לכאורה הוא כבר דבוק לגמרי בקדוש ברוך הוא. זהו, הוא כבר התחבר. עשרות שנים הוא למד תורה והתאמץ והתייגע, הוא מחובר. אומרים חז"ל, זה לא כך. כל עוד אדם בעולם הזה, תמיד יש לו ניסיון ובחירה. מה הניסיון והבחירה? שהיצר הרע, לאנשים רוחניים מאוד, היצר הרע בא ואומר להם, בואו תיקחו גם קצת ממני. קצת. הקצת הזה יכול להוריד את האדם מאוד מאוד. מה הם יכולים להציע לאדם רוחני במקום מאוד גבוה? כבוד וגאווה. קצת, קצת, בוא תיקח ממני. קצת, קצת תיקח. לא הרבה. קצת כבוד. הכבוד הזה הוא זה שגורם וגרם להרבה אנשים גדולים מאוד במעלה, מאיגרא רמא לרדת לבירא עמיקתא. אחד הסיפורים הידועים בהיסטוריה של עם ישראל, היה אחד האנשים הכי גדולים בכל ההיסטוריה של עם ישראל, מצד המדרגה שהוא היה בה. זה היה ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט, כתוב בספר מלכים, הקדוש ברוך הוא מינה אותו להיות מלך על 10 שבטים. רחבעם היה אז מלך של יהודה בתקופתו, וירובעם בן נבט גם הכיר את שלמה המלך. ועם כל זה, מספר את הגמרא, לא היה חכם כמוהו בכל עם ישראל. כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, שלירובעם בן נבט היה כאלה חידושי תורה, לא שמעתם אוזן מעולם. זה לשון של הגמרא, זה לא דבר פשוט. מבריאת העולם היה לו כאלה חידושי תורה, שמעולם אדם לא שמע כאלה חידושי תורה. אולי הרשע. רגע, בוא נתקדם לאט לאט. נתקדם, אנחנו רוצים להסביר את המהלך. להסביר, זה לא פשוט. צריך להסביר פה את הנקודה העמוקה בדבר. ירובעם בן נבט היה חכם, זה גמרא אומרת. דומים עליו כל חכמי ישראל כסבי השדה, וחידש חידושי תורה. דבר נוסף, כתוב בספרים הקדושים, ירובעם בן נבט כבר היה במדרגה שלא היה לו שום תאווה מתאוות הגשמיות. יש לזה מקור לדבר הזה. עוד מעלה שהייתה לו, אומר רבנו אריה הקדוש, מי היה ירובעם בן נבט? אומר ירובעם בן נבט היה אמור להיות משיח בן יוסף. והוא התחיל לקבל כבר את נשמת משיח בן יוסף. מעלות יותר גדולות מזה? מי שמע על מעלות יותר גדולות? החכם הכי גדול. אין לו תאוות מתאוות העולם הזה הגשמיות. הוא צריך להיות משיח בן יוסף. אדם יותר גדול מזה? מספר את הגמרא במסכת סנהדרין. הרי אנחנו יודעים, מה שאתה אמרת, הוא עשה 2 עגלים לעבודה זרה, 10 שבטים העביר אותם לעבוד עבודה זרה. כל זה, איך יכול להיות שאדם כזה גדול במעלה, אדם כזה ירד, חוטא ומחטיא, איך זה יכול להיות? מה הסיבה? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, יש הלכה. ההלכה אומרת שעם ישראל עולה לבית המקדש, ושלושת הרגלים אסור לשבת בבית המקדש. בגלל קדושת בית המקדש, יש חיוב לעמוד. אתה רוצה לשבת, תצא החוצה להר הבית, והר הבית אפשר לשבת. הר הבית זה היה אזור מבחוץ, ובתוכו, עליו היה בנוי בית המקדש. יש הלכה, אסור לשבת בתוך בית המקדש. אלא, אומרת הגמרא, אין ישיבה בעזרה, אלא למלכי בית דוד. מלך, משושלת דוד המלך, מותר לו לשבת. אומרת הגמרא, אמר ירובעם בן נבט, אנחנו עולים לרגל. 12 שבטים יש בעם ישראל. אני מלך של 10 שבטים. רחבעם, שהיה בן של שלמה המלך, כמה שבטים נשאר לו? 2 שבטים. אני פי 5 ממנו. הוא מלך על 2 שבטים, אני מלך על 10 שבטים. כשנבוא לבית המקדש, הוא יישב ואני אעמוד. אומרת הגמרא דבר נורא מאוד. על הפגיעה הזאת בכבוד שלו, אמר לא נעלה לבית המקדש. נעשה עבודה זרה. עד כמה יש דקות והטעיה של היצר הרע, שהוא כל כך יכול להטעות את האדם, שכזה אדם גדול, כל כך כזה חכם גדול, אבל פגיעה בכבוד. עדיין היה לו את הצורך לקבל כבוד. זה מה שהוא קיבל את הכבוד מהצינור השמאלי, לא מהצינור הימני, לא מצד הקדושה. הוא לא בירר את הנקודה הזאת. הוא לא הצליח להבחין שיש לו את הצורך הזה, אז זה היצר לקח אותו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. כל כך הוריד אותו. כמו שאמרתם, חטא והחטיא את הרבים. אבל בדרך אגב, צריך לדעת ששואלים בספרים הקדושים, מה התיקון של ירובעם בן נבט? מה היה התיקון שלו? מביאים תלמידי רבנו אריה הקדוש, דבר נורא מאוד. ירובעם בן נבט יבוא בגלגול, הוא יהיה משיח בן יוסף, ובזה הוא יכפר על האבון שלו. ומכאן רואים גם את גודל הנשמה שלו. איזה אדם גדול הוא היה, ירובעם בן נבט. אבל נפל. לעניין שלנו, איך יכול להיות שהוא נפל כשהוא לא בירר שהוא עדיין היה צריך לקבל חיות, עדיין היה צריך לקבל את האהבה, את הערכה מצד הכבוד של השקר של העולם הזה. ברגע שלא היה מבורר אצלו, לא היה מתוקן אצלו הדבר הזה, זה היצר הרע הפיל אותו ממקום כזה גבוה למקום כזה נמוך. מה ההערה אומר? מה רציתם להגיד? לא אמרנו שהוא לא עשה שום דבר. נכון? נו, נכון. והוא צריך עכשיו לתקן. זה העבודה של... לשם כך הוא נברא יצרה, להכשיל אותנו, והעבודה שלנו זה לתקן את זה. כל החטאים זה באים מיצרה. מה? מי שצריך, אז יבוא. יש כאלה שלא צריכים לתקן. מי שלא צריך לתקן, לא צריך לתקן. בדרך כלל כן. בדרך כלל כן. נושא שלם בפני עצמו, אבל ברוב המקרים כן. עכשיו, נחזור לעניין שלנו. יש מציאות. אמרנו, בעולם הרגשי שלנו, אנחנו צריכים לקבל, נקרא לזה בשם כללי, חיות. שהחיות הזאת מורכבת, היא בנויה מהאהבה, מהחום, מהערכה. באופן כללי אנחנו צריכים לקבל חיות. אבל לעולם האדם בעולם הזה חסר בזה. זה לא משנה כמה שאדם יקבל גם מצד הקדושה, גם לא מצד הקדושה. האדם עכשיו יכול להיות להרגיש שהוא מלא, קיבל את כל מה שהוא היה צריך, הולך לישון, מחר בבוקר יקום, הכל מתחיל עוד פעם מההתחלה. למה? מסביר הזוהר הקדוש, זה בריאת העולם. בריאת העולם זה בריאה במציאות של חסרון. לכן זה גם השם עולם. נעלם פה, העלמה. העלמה של החיות של השם, שכל הזמן צריך, כל פעם אנחנו צריכים לחפש את זה מחדש ולעבוד על זה מחדש, על הנקודה הזאת. מסבירים הצדיקים, זה העבודה שלנו לעולם. מאיפה אנחנו ממשיכים את החיות, את כוח החיים שלנו, האם מצד הצינור הימני או מצד הצינור השמאלי. מסבירים תלמידי רבנו אריה הקדוש, כל המושג שאנחנו הרבה פעמים רואים, שכתוב בספרים, שנקרא גלות השכינה, גלות נשמות ישראל, הכל בעצם... הכל בעצם הולך על הנקודה הזאת. מה הכוונה? מציאות הגלות זאת אומרת שעם ישראל נמצא במצב שהוא מקבל את החיות מהעולם הזה. גאולה זה שהעם ישראל מקבל את החיות מצד הקדושה. כל המושג של אנחנו צריכים לתקן את הגלות זה לתקן את הבחינה הזאת. מה זה נקרא שכינה? יש כזה מושג, השכינה ירדה לגלות, שכינתה באפרה, לוק משכינתה מאפרה. כל המושג הזה זה לשונות משל, שהעומק והפנימיות שלהם זה אומר לתקן את עצמנו בבחינה הזאת, שאנחנו נחפש את החיות, את השמחה, את העושר הפנימי שלנו, לא מצד העולם הזה, אלא מצד הקדושה. זה המושגים העמוקים של גאולה וגלות. לכן, אומרים חז"ל, שהיה בית מקדש ולעם ישראל, כל המציאות של בית המקדש היה, בית המקדש היה בית שעשוי מעצים ואבנים. אבל המעלה והחשיבות של בית המקדש זה לא העצים והאבנים, אלא זה ההנהגה הרוחנית שהייתה מתגלית בעולם בזכות בית המקדש. הקדוש ברוך הוא היה משפיע, בית המקדש זה כמו צינור, זה כמו דרך שהקדוש ברוך הוא היה משפיע אלינו, לנשמות ישראל, את הגילוי שלו ואת האור שלו. לכן, כשהיה בעם ישראל בית המקדש, אז עם ישראל היה יכול, בזכות מציאות קיום בית המקדש, היה יכול להתחבר בקלות עם הקדוש ברוך הוא, להרגיש את החיות, את השמחה, את האהבה, את היראה, את ההתחברות הפנימית עם הקדוש ברוך הוא, בזכות מציאות בית המקדש. ברגע שנחרב בית המקדש, מה קרה? כל ההנהגה השתנתה. זה כמו שיש צינור גדול של שפע, של אור, יורד לעולם, הוא פשוט נסתם. נסתם, ונשאר ממנו רק כמה פתחים קטנים כדי קיום העולם, שזה חייב להיות, אחרת לא היינו יכולים להתקיים בעולם. אבל אנחנו ירדנו להסתרה מאוד מאוד גדולה, שחסר מאיתנו, חסר לנו היום מאוד מאוד החיות של השם, האור של השם, מאוד חסר לנו. לכן, מציאות בית המקדש זה לא מציאות העצים והאבנים, זה הגילוי החיצוני. אבל מהו הגילוי הפנימי? זה כתוב במפורש בתורה, בפרשת תרומה, בספר שמות, כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, אבל עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כל העניין של המקדש, של בית המקדש, זה היה הנהגה ודרך להשרות את השכינה בעם ישראל. מה זה נקרא השרת השכינה בעם ישראל? ושכנתי בתוכם. מה זה נקרא שהשכינה שורה בתוכנו? כתוב הרבה בספרים הקדושים, כשאדם מרגיש חיבור בלב, בעולם הרגשי שלו, עם הקדוש ברוך הוא, שהוא מרגיש אהבת השם, יראת השם, רצון וכיסופים להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה נקרא השראת השכינה שבתוכנו. והסתלקות השכינה מתוכנו זה שאנחנו מרגישים אהבה ויראה למקומות אחרים. שכל הרצונות, הכיסופים שלנו הולכים למקומות אחרים, זה נקרא גלות השכינה. לכן, עכשיו אנחנו נמצאים בשלושה שבועות, שכל באמת הם ימים מאוד מאוד גדולים במעלה. וכתוב בגמרא, בשולחן ערוך, כתוב בספרים, שזה ימי דין לעם ישראל. יש הלכות שקשורות לימים האלה. אחד הדברים, למשל, מי שיכול, אז לא שומעים מוזיקה, לא, רוב עם ישראל לא נוהגים לו להתחתן בימים האלה, ועוד יש הרבה הלכות. מדוע? כי זה ימים של קושי, זה ימים של דין. אבל באמת, הימים האלה, בשורש הפנימי שלהם, הם ימים מאוד מאוד גבוהים. מצד הפנימיות של הימים האלה, זה ימים שאפשר להשיג את אור הגאולה. דווקא בימים האלה. בהמשך נסביר קצת למה דווקא הימים האלה זה ימי גאולה. העבודה שלנו זה לתקן את הדין, את הקושי, את ההסתרה של התקופה, של המציאות שלנו. ואיך אנחנו מתקנים? בימים האלה נוהגים להתבונן ולהתפלל על עניין של חורבן בית המקדש. אנחנו צריכים לדעת על מה להתפלל, על מה אנחנו צריכים להתבונן, מה זה חורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש, בפנימיות שלו, זה לא שחסר לנו, זה לא שחסר לעם ישראל עוד בית בירושלים. יש היום בירושלים בית כנסת שבגודל שלו יותר גדול מבית המקדש שהיה. אבל לא חסר לנו. אבל עצים ואבנים לא חסר לנו בירושלים. ברוך השם. חסר לנו הפנימיות של בית המקדש. חסר לנו ההנהגה הזאת של הגילוי, שהקדוש ברוך הוא מתגלה לנשמות ישראל. מה שאנחנו צריכים לעשות בימים, בשלושת השבועות, שאנחנו נמצאים בין המצרים, זה ההתבוננות, ההתבוננות שלנו, להתבונן בעד כמה אנחנו חסרים מהקשר והקרבה וההתחברות עם הקדוש ברוך הוא. שאנחנו רואים שרוב היום, רוב היום, הרבה הרבה יותר מטריד אותנו העולם הזה, מאשר, ואנחנו מתחברים לעולם הזה הרבה הרבה יותר מאשר אשר אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. אפשר לראות את העניין של את המציאות הזאת, שכל אחד יעשה חשבון נפש, לא בציבור, שכל אחד יעשה בינו לבין עצמו. זה עכשיו, מה הוא היה יותר שמח? ללמוד איזשהו גמרא, אולי חסידות, אולי קבלה, והוא אוהב ללמוד, ברוך השם, הוא אוהב ללמוד. או, זה מציאות אחת, יש לו עכשיו שעה ללמוד, או עכשיו היה מגיע אליו הביתה, שליח היה דופק לו על הדלת, ואמר לו, תשמע, יסביר לו איזה דרך שזה קרה, הוא מביא לו מזוודה, קיבלת מתנה, פותח את המזוודה, הוא רואה $1,000,000 מסודרים שם, הם חדשים, לא, יצאו מהדפוס, ישר אליו הביתה הגיעו. אומרים לו, אתה זכית עכשיו זכית $1,000,000. בוא רגע נתבונן בתוכנו, מתי נשמח יותר? מתי אנחנו שמחים יותר? לקבל את $1,000,000 או להתחבר עם הקדוש ברוך הוא? מה? מי שאומר, כן, עכשיו אני אוכל לעשות הרבה דברים בקדושה. הכוונה היא, כמובן, הכוונה העמוקה של הדבר, ועל זה אנחנו צריכים להתבונן בימים האלה, בפנימיות של הלב שלנו, מה אנחנו מרגישים שיותר חסר לנו. כל מיני קניינים, הישגים ודברים ששייכים לעולם הזה, או חסר לנו הקדוש ברוך הוא. זה אנחנו צריכים להתבונן. זה בעצם התיקון של שלושת השבועות. לפני כמה ימים דיברנו באיזשהו מקום. אז מישהו אמר לי, תראה, אוקיי, אני רוצה עכשיו לעשות חשבון נפש על עניין החורבן. תן לי יצא, איך לעשות? אמרתי לו, תשמע, אתה בבית, תלך הביתה, תיקח דף ועת, תעשה רשימה של כל מה שחסר לך. אמר לי, אתה יודע כמה דברים חסר לי? אז אמרתי לו, תעשה רשימה, לפחות 10-15 דברים שחסר לך. אמרתי לו, בוא נשב ביחד, נתחיל להכין את הרשימה, אבל אחר כך תבוא הביתה, תרשום את זה. אז אמר, טוב, שאלתי אותו, מה חסר לך? אמר לי, קודם כל חסר לי כל חודש לפחות $2,000. הוא אומר, אתה יודע את המצב שלי, יש לי משפחה, ברוך השם, ילדים. אמרתי לו, נקודה ראשונה, תרשום, חסר לי $2,000. מה הדבר שני? הוא אומר, תראה, ברוך השם, יש כבר כמה פספוסים קטנים בבית, חסר לי לפחות עוד 3 חדרים. חדר אחד לחלק את הילדים, חדר אחד למשחקים, 3 חדרים חסר. תרשום, 3 חדרים חסר. אשתי אומרת שגם חסר מרפסת לנוף. תרשום, מרפסת לנוף. אמרתי לו, איזה גודל אתה צריך את המרפסת? אומר, תראה, 30-40 מטר זה מספיק. תרשום, חסר לך מרפסת 30-40 מטר. אני הזכרתי לו. אמרתי לו, מה עם הרכב? הוא אומר, טוב שהזכרת לי. תראה, הרכב שלי הוא לא הכי ישן בעולם, אבל היום, בשנת 2015, רכב של 2010, אתה יודע, זה כבר ישן. אמרתי לו, תרשום, חסר לך רכב 2015. אמרתי לו, דרך אגב, אתה הולך עם הרשימה הזאת, דרך כלל נסביר לך לאן אתה הולך איתה, תרשום גם איזה רכב אתה רוצה. אל תתבייש, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? BMW, מרצדס, מה שאתה רוצה, תרשום. טוב, אז הגענו די מהר, אחר כך הוא אמר לי שיש לו איזה בעיה עם ילד בחדר, אמרתי, תרשום, שגם זה צריך להיפטר הבעיה עם הילד בחדר, הוא רצה שאשתו קצת יותר תהיה סובלנות כלפיו, אמרתי, גם את זה תרשום. תרשום רשימה של כל מה שחסר לך. הוא אומר, טוב, אני רשמתי, מה לעשות עם זה? אמרתי לו, עכשיו אתה הולך להתבודד. אתה הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אמרתי, טוב, מה, אבל מה אני עושה עם הרשימה בהתבודדות? אמרתי לו, אתה הולך לספר לקדוש ברוך הוא, אתה הולך לקריא לו את הרשימה הזאת. אתה הולך להגיד לקדוש ברוך הוא, חסר לי $2,000 כל חודש, חסר לי 3 חדרים, אשתי גם רוצה מרפסת, מכונית חדשה, וכן הלאה. אתה מקריא לו את כל הרשימה. אמרתי, תשמע, לא כל כך נעים לי. אמרתי לו, תתמודד עם זה. תקריא לו את כל הרשימה, זה חסרונות אמיתיים. זה באמת מה שאתה מרגיש שאתה צריך. תקריא לו את כל הרשימה, ותגיד לו בסוף, אחרי שהקראת לו את כל הרשימה, תגיד לקדוש ברוך הוא, אבל באמת לאמיתה, רק אתה חסר לי. זה עניין של החורבן של 3 השבועות, ההתבוננות בחורבן. שנבין, נבוא להתבוננות פנימית ועמוקה, שבאמת החסרון האמיתי שיש לנו, זה הקשר והקרבה הפנימיים עם הקדוש ברוך הוא. רבנו שואל, רבי נחמן שואל בספר שיחות הר"ן, הוא אומר, איפה הגיהנום והגן עדן נמצאים? איפה אנחנו יודעים? זה בסדר, אפשר לקרוא קצת בספרי וכן הלאה. אבל הוא אומר תשובה אחרת לגמרי. הוא אומר, רבי נחמן, הגן עדן והגיהנום זה לא מקומות גשמיים, זה מדרגות הלב של האדם. זה המציאות של הלב של האדם. כשאדם מרגיש עושר, שמחה, הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא בקרבה, בקשר איתו, האדם נמצא בגן עדן. ברגע שהאדם נמצא בהסתרת פנים, ונופל לכל מה שהיום ההסתרת פנים גורמת, זה כל המיני מצוקות נפש למיניהם, חרדות, עצבויות וכן הלאה, האדם נמצא בגיהנום. אחרי שאדם נפטר מן העולם, אז הגן עדן הזה מתעצם, אם אדם זוכה, ואם חלילה לא, אז הגיהנום מתעצם. אבל למעשה הגן עדן והגיהנום זה הכל מציאות של הלב של האדם היהודי. איפה העולם הרגשי של האדם היהודי נמצא? העבודה שלנו עכשיו בשלושת השבועות זה להתבונן בחיסרון האמיתי שלנו. להתבונן שהחיסרון האמיתי שלנו זה הקדוש ברוך הוא ולא שום דבר אחר. ולהפוך את כל זה לשיחה עם השם. אדם הולך. אז מטבענו, נראה פה משהו יפה. נמצא חן בינינו. כן, זה נמצא חן בינינו. אז מישהו סיפר לי, לפני כמה שנים, הוא שאל אותי שאלה, הוא אמר, איזה יכול להיות? הוא אומר, תשמע, יצאתי מיום לימודים בכולל, ישבנו, למדנו כל היום, התפללנו, התבודדנו. הוא אומר, יצאתי, ראיתי שם איזה מכונית חדשה, אמריקאית, משהו מפואר. הוא אומר, פתאום הרגשתי את כל הלב שלי מתחבר עם המכונית. אמר לי ככה בצחוק, בבדיחות, הוא אמר לי, כמעט אמרתי, הרי אני מקשר את עצמי עם כל המכוניות שבעולם, ובפרט עם המכונית הזאת. אומר, מה זה ההתחברות הזאת? מה זה ההתחברות? זה ההסתרה. זה ההסתרה. עכשיו, זה קיים בתוכנו. זה מציאות שקיימת, כי אנחנו בגלות. וזה הפנימיות של הגלות. לכן, אנחנו צריכים, קורא לאדם פתאום שהוא מרגיש שמשהו מוצא חן בעיניו, ולקחת את המציאות הזאת, לא להתבייש ממנה. להפוך את זה לשיחה עם הקדוש ברוך הוא. להגיד לקדוש ברוך הוא, תראה באיזה גלות אנחנו נמצאים. תראה, אני יודע שבשכל אני מבין שזה שטות, אבל תראה איך הלב שלי נמשך אחרי זה. תגאל אותנו, תמשיך את האור של הגאולה, שזה האור של הגאולה. שלא מה שימצא חן בעיניי, והלב שלי יהיה מחובר, זה עם איזה אוסף של פחים, שזה מכונאי יפני בנה באיזה מפעל ביפן, שלשם הלב שלי נמשך. תעזור לי שהלב שלי יימשך אליך, שנרגיש רצונות וכיסופים להתקרב אליך ולא להתקרב לדברים של העולם הזה. ובאמת, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אנחנו לא יכולים להכריח את המציאות, או להכריח את הקדוש ברוך הוא, שיעיר בנו את האור שלו, אור של אהבה ואירה. אי אפשר להכריח את הקדוש ברוך הוא. אל תעירו ואל תעוררו את האהבה עד שתחפץ. זה הקדוש ברוך הוא יחליט מתי לגלות. אם כך, מה מוטל עלינו? עלינו מוטל לגלות לקדוש ברוך הוא. לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להגיד לו שהוא חסר לנו. שבאמת אנחנו מחכים ואנחנו מצפים. ואנחנו רוצים שהוא בעצמו יאיר לנו את האור. לכן אי אפשר לקפות על הגאולה לבוא. כל מה שאנחנו צריכים רק, וזה העבודה של שלושת השבועות בין המצרים. שלושת השבועות בין המצרים זה לבוא להתבוננות, לנקודה האמיתית, ולראות מה באמת, להבין מה באמת חסר לנו, כשאנחנו רואים את זה ומבינים את זה, להעלות את כל זה בדיבור לקדוש ברוך הוא. צריך לדבר. לכן יש היום הרבה נוהגים להגיד תיקון חצות באמצע היום. למה? כי יש עניין גדול מאוד בימים האלה להתבונן על הנקודה הזאת. ובאמת, ככל שנזכה, אז אנחנו מגלים את הגאולה דווקא בימים האלה. הימים האלה זה ימים של גאולה. ולמרות שאנחנו אומרים זה ימים של דין, זה ימים של קושי, זה ימים של גלות, אבל באמת, כל פנימיות הימים האלה זה ימי גאולה. עכשיו צריכה להיות הגאולה. דווקא בשלושת השבועות, בין המצרים. נגיד למה. דווקא בשלושת השבועות. אבל אני יודע, מה? אומר רבי נחמן, כאשר ידבר איש עם רעהו, בלשון הכי פשוטה, בצורה הכי הכי גלויה, פשוט לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, דבר איתו, כמו שמדברתי עם חברה. פעם שמעתי מאחד מהצדיקים שהוא אמר, כתוב, 10 קבים של שיחה ירדו לעולם, 9 נטלו אנשים. ויש אומרים שאת העשירים הם גזלו. למרות שבדור שלנו זה לא מובן, לא רואים שהגברים פחות מדברים. אבל באמת, הוא אמר, שבאמת, מה חז"ל? זה מאמר של חז"ל. מה הכוונה, 10 קבים של שיחה ירדו לעולם, 9 לקחו אנשים? הוא אמר, חז"ל לא אמרו את זה בלשון של גנות כלפי אנשים. להפוך, לשון של שבח. איזה שיחה הם דיברו? שיחה עם השם. 10 קבים של שיחה עם השם ירדו לעולם, נשים נטלו 9. לכן, אומרים חז"ל, שהכוח, הכוח של האישה יותר גבוה מהכוח של האיש בתפילה. הכוח של האיש זה בתורה, הכוח של האיש זה, נכון, הכוח של האיש זה בתורה, הכוח של האישה זה בתפילה. איך מתפללים? לוקחים את הספר תהילים, או ליקוטי תפילות, או את הסידור, ופשוט, או אין ספר, הולכים בדרך, עובדים בבית, תוך כדי זה שרוחצים את הכלים, להתרגל, לדבר עם החבר הכי טוב שיש לאדם בעולם הזה. ואני רוצה להגיד משהו מניסיון של שנים. אדם שנוהג ללכת בדרך הזאת לדבר עם השם, רואה ממש חסדים וניסים מופלאים כל ימי חייו. תיקונים בעולם הזה צריך לעבור. זה המציאות של העולם. בעולם הזה זה מציאות של תיקונים. אבל זה אני יכול להגיד משהו. לפני 30 שנה, השם זיכה אותי, התקרבתי לברסלב, שמתי לב, אדם שנוהג ללכת בדרך של לדבר עם השם, להתבודד, וכל החלקים של ההתבודדות, שבעזרת השם עוד נדבר על זה, ויותר בהרחבה, נוהג בזה, תמיד תמיד כל העניין שלו יתהפך לטובה. לפעמים מגיעים לכל מיני מקומות בחיים, לכל מיני צמתים, כל מיני ניסיונות וקשיים מאוד גדולים. אדם, ואני יכול להגיד זה ניסיון של 30 שנה, ראיתי אנשים שהיו במצבים מאוד מאוד לא פשוטים, ברגע שהיה להם את הדרך הזאת של לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להתבודד, לעשות חשבון הנפש, ממש ניסיון, ב-100%. הקדוש ברוך הוא תמיד עושה ניסים ונפלאות לבן אדם. זה למעשה, בתקופה שלנו, זה הכוח הכי גדול שיש לנו היום. אנשים, ברוך השם, הולכים, זה בסדר, זה טוב. הולכים לקבל ברכות מצדיקים, עצות מצדיקים, הכל טוב ויפה. אבל אסור לשכוח את היסוד של הכל. יש לנו כוח עצום ונורא בידיים. איך כתוב? יעקב אבינו אומר, בחרבי ובקשתי לקחתי מיד האמורי. כתוב בתרגום, בתפילתי ובבקשתי. החרב והקשת של עם ישראל זה הדיבור עם השם. אנחנו יכולים גם בכלליות, גם בפרטיות, להפוך, אנחנו לא יודעים את זה. אנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו הופכים עולמות. כל העולמות בעצם זה התפילה של עם ישראל. זה כל מה שאנחנו רואים, אסונות טבע, מלחמות, הכל צריך לדעת. מי קובע את כל זה? זה אנחנו. לפי התפילות שלנו זה כל העולם, זה כל העולם מונהג. עכשיו, בשלושת השבועות, זה כל השנה צריך להתפלל לזה, על הנקודה הזאת, אבל בפרט בשלושת השבועות, זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא על מה שחסר לנו, ולהבין, לפני שמדברים, להתבונן, להבין, הרי כשאדם מרגיש איזושהי הערה מהקדוש ברוך הוא, איזשהו קשר פנימי, קרבה לקדוש ברוך הוא, בכלל לא משנה מה יהיה בחוץ, בחיצוניות שלו. הוא יכול להיות במצבים מאוד לא נעימים, קשים, יבזו אותו, הוא יהיה הכישלון הכי גדול. אם הוא מרגיש בפנימיות קשר וקרבה לקדוש ברוך הוא, זה בכלל לא אכפת לו, זה לא מפריע לו. מתי זה כל הדברים האלה מפריעים לנו? ברגע שאנחנו נפרדים. יש פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ואז אנחנו צריכים שהעולם הזה יחיה אותנו ויקיים אותנו, אז אנחנו מרגישים, את כל המצוקות מבחוץ. זה סיפר לי, זה ידיד שלי, ברוך השם, כדרך העולם, אז לפעמים הוא מגיע הביתה, אז לפעמים מקבלים אותו, ככה צריך להיות, כתוב בגמרא, כמו שמקבלים מלך. לפעמים זה לא הולך ככה בדיוק, זה לא בדיוק עובד ככה, זה תלוי, באיזה יום, באיזה שעה, מה היה הצירוף של הכוכבים באותו שעה, אז לפעמים לא מקבלים את האדם. אז הוא אמר לי, אז הוא סיפר לי, הוא אמר לי, תראה, ביום ראשון הגעתי הביתה, זה מעשה אמיתי שמישהו סיפר לי, הוא אומר, ביום ראשון הגעתי הביתה, וזה היה היום שקיבלו אותי לא כמו מלך. ולא לא כמו מלך זה ידוע, זה הולך פלוס ומינוס. אז קיבלו אותי בדיוק הפוך. איזה טענות וצעקות וביזיונות. אומר, אני באתי ביום ראשון, אמר, היה לי מוכין לגדלות. כמה שמבזים אותי, אני רואה שם השם. רואה בבית, מאיר שבע שם, באותיות מאירות, שבע ויה. ואני מתמלא בשמחה, אני לא יכול להגיד תודה רבה על זה, כי זה רק הרגיז. אבל בלב אני אומר, השם תודה, תודה לך אשתי, שעכשיו את מזכה אותי לעלות לעולמות רוחניים עליונים, והוא רואה את שם השם, עלה לעולם האצילות. הוא אומר, זהו, אני במדרגה של רבי שמעון בר יוחאי, לרבי דוד המלך, שביתי השם לנגדי תמיד. הוא אומר, הייתי בטוח שקניתי את המדרגה הזאת. הוא אומר, ביום שלישי באתי הביתה, באותו יום, ביום שני זה היה היום של המלך. ביום שלישי זה חזר להיות המינוס מלך. אז הגעתי הביתה, באתי הביתה, באותו יום עבר עליי קצת קטנות, קצת צמצום, לא, כדרך העולם. אז קיבלו אותי בביזיונות, כמו ביום ראשון. ביום הזה היה סייעתא דשמיא, ממש הנס היה שלא פוצצתי את הבית ועל יושביו. לעשות ברכת הבית, בפיצוץ על הבית ועל יושביו. כל זה למה? נתבונן בנקודה העמוקה. ביום ראשון, זה סיפור אמיתי. אבל ביום ראשון, כשהוא בא, הוא בא עם, בלב היה לו את הקשר, את הקרבה לקדוש ברוך הוא. כל העולם החיצוני רק יעזור לזה, רק יעיר. שום, מדוע? כי העולם החיצוני בכלל לא מפריע לנו. לא משנה מה יהיה בעולם החיצוני, העולם הפנימי שלנו, ברגע שהוא מעלה, מלא, בקשר, בקרבה, באהבת השם, שום דבר מבחוץ לא משנה לנו בכלל. נהפוך הוא. אנחנו באים לתקן, לעזור, לרחם, לחמול, להבין. ברגע שאנחנו מאבדים את הקשר הזה, ברגע שיש לנו, נפלנו להסתרה, הדבר הכי קטן, במקרה הטוב, לא הרבצנו לשני. זה במקרה הטוב. זה היה סייעתא דשמיא שלא נתנו מכות לשני. מכאן, זה הנקודה של ההתבוננות, להבין מה באמת, וזה השלושת השבועות, להבין מה באמת חסר לנו. שלא חסר לנו, שבאמת החסרון האמיתי שלנו זה לא ממון, זה לא כל מיני הצלחות של העולם הזה, כל מיני כבוד וגדלות של העולם הזה, חסר לנו הקשר והקרבה לקדוש ברוך הוא. זה התיקון של 13 שבועות בין המצרים. עכשיו נגיד ממש בקצרה, לסיום, נגיד, אמרנו קודם דבר שלכאורה הוא לא פשוט. אמרנו, ידוע מהגמרא, ידוע משולחן ערוך, מכל הספרים הקדושים. הימים האלה זה ימי דין, זה ימי קושי. אמרנו, זה ימי גאולה. כל הדין זה רק לבוש. אנחנו צריכים לתקן את הלבוש הזה. אבל הימים האלה זה מהימים הגדולים ביותר שיש בשנה לעם ישראל. מה השורש של הימים האלה? מאיפה אפשר לראות את זה? למעשה, כל זה מתחיל מתקופת המדבר. שעם ישראל היה במדבר. אנחנו יודעים, עם ישראל קיבל את התורה, זה היה בו' בסיוון. בז' בסיוון, למחרת מתן תורה, משה רבנו עלה לקבל, ללמוד את כל התורה, 40 יום, 40 לילה. ובסוף 40 יום, הוא קיבל את הלוחות, ואז הוא קיבל גם, אז משה רבנו קיבל לא את התורה שיש בידינו עכשיו, זה תורה עתיקה סתימה, זה התורה שעתיד משיח צדקנו לגלות לנו. כי זה בגלל חטא העגל, אז הפסדנו את זה כרגע, זמנית. משה רבנו, ביום ה-40 קיבל את הלוחות. אומרים חז"ל בהרבה מאוד מקומות, אם משה רבנו היה יורד עם הלוחות, הלוחות היו שלמים, הוא לא היה שובר את הלוחות, כלומר, לא היה חטא העגל, מה היה קורה? אומרים חז"ל, באותו רגע שמשה רבנו היה מוסר את הלוחות לעם ישראל, היה מגיע הגאולה והתיקון השלם של העולם. למעשה זה היה יום הגאולה ויום התיקון. זה היה לפני 3,700 שנה, עם ישראל, אנחנו היינו יכולים כבר להיות באלף, מה שנהיה באלף העשירית, היינו יכולים כבר עכשיו היינו כבר לומדים תורות, והיינו כבר לא בגן עדן תחתון, כבר בגן עדן עליון. הפסדנו את כל זה. מדוע הפסדנו? חטא העגל. בגלל חטא העגל, הקדוש ברוך אמר למשה רבנו, לך רד מהר כי שיחת עמך וכו', ואז משה רבנו ירד, ראה מה שקרה, שברת הלוחות. שבירת הלוחות למעשה, חטא העגל, ושבירת הלוחות מנעו בעצם את הגאולה של העולם. כך אומרים חז"ל בהרבה מאוד מקומות. איזה יום זה היה, היום הזה? י"ז בתמוז, היום הראשון של שלושת השבועות בין המצרים. זאת אומרת שתחילת שלושת השבועות בין המצרים זה בעצם יום הגאולה, יום התיקון. מתי מסתיימים שלושת השבועות בין המצרים? תשעה באב. מדוע תשעה באב זה יום של דין וקושי לעם ישראל? נגיד את זה בקצרה. שנה אחרי חטא העגל, עם ישראל היה אמור להיכנס, הקדוש ברוך הוא מחל לעם ישראל אחרי חטא העגל. הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל ולמשה רבנו, כנסו לארץ ישראל, הכל פתוח, הכל פתוח. עם ישראל ביקש מרגלים. משה רבנו אמר, אתם רוצים מרגלים? שלח את המרגלים. המרגלים, מתי הם חזרו לעם ישראל אחרי 40 יום ו-40 לילה? בתשעה באב. יש אומרים בליל תשעה באב, זה שתי דעות בגמרא, רש"י ותוספות. יש אומרים בליל תשעה באב, אבל קצת אחרי השקיעה, יש אומרים בסוף חטא באב. זה לא משנה לעניין שלנו. אם המרגלים היו באים ואומרים לעם ישראל, הארץ טובה, אין שום בעיה, יש שם אנשים ענקים, זה לא העניין שלנו, אנחנו לא מפחדים מהם, הקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים, בואו ניכנס לארץ. מה היה קורה אילו זה היה? באותו לילה הם באו ואמרו שהארץ לא טובה. כתוב בפסוק, וכל העם בכו באותו לילה. וכל העם בכו בלילה ההוא. הקדוש ברוך הוא אמר להם, לעם ישראל, מה בכיתם? בכייה לחינם בכיתם. מה היו צריכים לעשות באותו לילה? אם המרגלים היו באים ואומרים, הארץ טובה, בוא ניכנס, אין שום בעיות. מה היו עושים באותו לילה? היו רוקדים כל הלילה. היו צריכים לרקוד. זה היה יום טוב. היום הזה היה צריך להיות יום טוב. ומה היה קורה? בבוקר, כתוב בספרים, היו אורזים את הציוד, מתארגנים, בי' באב היו יוצאים לדרך, שלושה ימים היו מגיעים לארץ ישראל, בי' ג' באב כל ארץ ישראל הייתה נופלת בידי עם ישראל בלי שום מלחמה. באותה שנה, בט' באב, באותה שנה, משה רבנו היה בונה את בית המקדש והייתה מגיעה הגאולה השלמה. שימו לב, בפעם הראשונה הפסדנו את הגאולה, זה היה י"ז בתמוז. הפעם השנייה שהפסדנו את הגאולה, שנה אחת אחרי זה, תשעה באב. לכן, כתוב הרבה בספרים, הימים האלה, מי"ז בתמוז עד תשעה באב, זה ימים של גאולה. זה ימים שבעצם עם ישראל היה צריך כבר להיות הרבה הרבה שנים בזמן הגאולה. היצר התלבש על זה, הסתיר את זה מאיתנו, את המציאות הזאת, זה התהפך להיות ימי דין. לכן זה השורש של כל מה שקרה לעם ישראל, וכל הדין שיש בעם ישראל, בגלל האחיזה של היצר הרע. אומר רבי נחמן, אומר רבי נחמן, איך מתקנים את הדין הזה? איך אנחנו מתקנים את הדין הזה? מה שדיברנו קודם זה התיקון. שעכשיו אנחנו חוזרים ואומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו עולים לשורש הכי גבוה ואומרים לקדוש ברוך הוא, באמת אנחנו מבינים ומכירים את האמת שרק אתה חסר. בזה אנחנו מתקנים בעצם את החיצוניות, את היצר הרע, זה נקרא קליפה שהתלבשה על השלושת השבועות האלה, בעזרת השם, השנה כבר לא נצום. זה לא, זה בוא נגיד, זה צריך לפני, לקראת תשעה באב, צריך להקשיב בחדשות, כי יכול להיות שתשעה באב כבר נעשה בעזרת השם בבית המקדש, נקריב קורבנות, יהיה חגיגה. כן, הוא ספרת היה בתשעה באב.